ערב טוב, אני מזמינה אתכם לשבת מאוד נוח, נמצא לכם תנוחה שאתם יכולים לשבת בה בנוחיות בשעה הקרובה. הנושא של השיחה הערב, שם השיחה הזה, מסיבת התה של הבודה. כותרת משנה, חמשת האורחים. אחד הדברים הראשונים שאנחנו שמים לב אליו, לא שומעים? אחד הדברים הראשונים שאנחנו שמים לב אליו כשאנחנו יושבים לעשות מדיטציה, בוודאי חוויה של רבים מכם כאן, זה חוסר היכולת שלנו לשלוט בתודעה, בתודעה שאנחנו קוראים לה שלנו. מה עושה משהו שלנו? לרוב זה שהוא מציית לנו. אולי יש ביניכם כאלה שיש להם ילדים והם יודעים כמה זה לא נכון, אז אולי זו הזדמנות לבחון מחדש את ההגדרה גם לילדים שלנו. אבל בכל מקרה, יחסית, כשאנחנו מתיישבים לעשות מדיטציה, אז יחסית הגוף מציית. אנחנו אומרים לו שב באיזה 10 דקות, לא שומעים? בסדר. והגוף מציית איזה 10 דקות, רבע שעה, 20 דקות. התודעה, אנחנו מבקשים ממנה להיות בתשומת לב, לנשימה. היא רגע אחד נוגעת בנשימה ואופ, היא כבר איננה, היא כבר רצה לדברים אחרים. אנחנו יכולים להיות עם כל הרצון הטוב וכל הכוונות הנחושות, להיות נוכחים, להיות בהירים, להיות צלולים. אבל די מהר אנחנו נתקלים במצבי תודעה שהם אחרים מבהירות, מצלילות, מנוכחות. מצבי התודעה האלה שמבקרים אותנו ונדמים כמכשולים למדיטציה. מקשים עלינו להיות בנוכחות, מערפלים את התודעה. אנחנו מתיישבים עם התכוונות נחושה להיות בריכוז ובתשומת לב מודעת, ובאורח פלא מופיעים לבקר אותנו אורחים לא צפויים. אז השיחה הערב היא על האורחים האלה ועל הדרכים להתמודד איתם. יש ספר של ג'ק קורנפילד שנקרא דרך הלב, ספר מאוד מומלץ, והוא אומר בספר הזה, בתרבויות העתיקות למדו השמנים כי לתת שם לדבר שממנו אנו פוחדים הוא דרך מעשית להתחיל לשלוט בו. יש לנו מילים וטקסים עבור רבים מן האירועים החיצוניים הגדולים בחיינו. לידה, מוות, נישואים, מלחמה ושלום, הרפתקה, מחלה. אבל במקרים רבים אין לנו שמות לכוחות הפנימיים המניעים בעוצמה כה רבה את ליבנו ואת חיינו. הענקת שם לקשיים שבהם אנחנו נתקלים תביא לנו בהירות והבנה, והיא עשויה לשחרר את האנרגיה המועילה הכלואה בתוכם. בין שמדובר בקשיים או בהנאות, קריאת החוויה בשמה היא הצעד הראשון לקראת הבאתה לתודעתנו הערנית. יש הרבה סיפורים במסורת הבודיסטית על קשיים ומכשולים שנערמו בדרכו של הבודה. בהרבה סיפורים המכשולים האלה או הקשיים האלה קיבלו את דמותו של השד שנקרא מרה. זה הפרסונפיקציה של כל הכוחות השליליים, במרכאות כפולות, שבתוכנו. והמרה הזה לובש, פושט ולובש צורות רבות, והוא בא לבקר את הבודה, כל פעם בתחפושת אחרת. והבודה כל פעם מזהה אותו. ובמקום לגרש אותו, במקום להתעצבן עליו, במקום להיות מתוסכל, עוד פעם המרה הזה בא לבקר אותי. הבודה קורא לו בחביבות, ואומר, אני מזהה אותך מרה. אני מכיר אותך מרה. וזה גם משהו שאנחנו יכולים לעשות לכל הכוחות הפנימיים שעולים בנו. אנחנו יכולים לפגוש אותם ולתת להם שם. מדיטציה היא כמו ראי המשקף לנו איפה אנחנו כרגע. כל רגע ורגע אנחנו יכולים לעצור ולבדוק מה מצב התודעה שלי ברגע זה. לזהות, לתת שם, לעשות מקום, לקבל, לנשום לתוך זה, להרגיש איפה זה בגוף, וכשזה משתנה, לתת שם לדבר החדש. אז בואו נראה איזה דברים, במקום שאני אגיד לכם איזה אורחים באים לבקר את התודעה בזמן מדיטציה, בואו נשמע קצת מכם, ואני אכתוב פה על הלוח, וזה לא נורא אם לא רואים, אם לא כולם רואים בגלל שאני אגיד את זה בכל רם. אני רוצה לשמוע מכם איזה אורחים באו לבקר אתכם היום, למשל. ניקח את היום כדוגמה. נמנום. נמנום הגיע. עוד מישהו הגיע לו פה נמנום או שזה הרבה? כן, בקבוצות זה עלה הרבה היום. עוד דברים ביקרו אתכם. כאבים. כאבים פיזיים, נכון. תסכול, זה לא מצליח לי. תסכול, כן, מה עוד? שעמום, בהחלט. כמה עוד אפשר להסתכל בנשימה הזאת?
שקט.
שקט, הגיע שקט. מי אמר שקט? יפה, כן. ועוד מישהו חווה שניונת אפילו של שקט? יופי, כן. שירים. שירים. שירים זה סוג של אינטרטיימנט. נשים אותם פה. שירים, איך? אלבונות. ארגונות? שוקה. בהחלט. שוקות מכל מיני סוגים. נכון. ספקות. ספקות במה? בחיים? בחיים. ספקות, ספק. ספק הוא אורח נכבד, אנחנו עוד נדבר עליו. חלומות בעקיף, בהחלט. איזה סוג של מה? של נבואות קטסטרופליות או של דברים נעימים שיכולים לקרות? מה? איך? חלומות יפים. חלומות של דברים כמו מה? אם אפשר לשתף. של דברים טובים. מה, כוס קפה, סקס, חתיכות. או, סוף סוף מישהו אומר אמת. חלומות. הרבה עבר, כן. זיכרונות שהם איזה גוון יש להם, איזה... כן. כן, והם... יכולה לזהות אם הם נעימים או לא נעימים, זה זיכרונות כואבים, זה זיכרונות נעימים. או גם וגם. גם וגם. כן. התודעה כבר לא, כבר אין לו מה לחשוב על הדברים מהזמן האחרון, אז היא כבר משעמם לה עד כך שהיא הולכת לחפור אחורה. כן, עוד דברים.
תכנון,
כן, המחשבה גם הולכת קדימה ומתכננת, בהחלט, מה נעשה כשנצא מפה כבר? כוס קפה בדרך הביתה.
געגועים.
געגועים. תובנות, נכון. תובנות זה הפרי של התרגול. יופי. יש עוד דברים שדיברתם עליהם היום בקבוצה, והם לא, אין להם פה כל כך ביטוי. כן, כן. פחדים. עצב. איך? חרדות. חרדות. כן. כעס. מישהו סבל מחוסר שקט, מרצון שהפעמון יצלצל כבר? חוסר שקט. חוסר שקט, חוסר מנוחה. אז אם תשימו לב, אני חילקתי אותם פה לכמה קבוצות. ולא במקרה, לא במקרה כתבתי אותם בסדר שכתבתי אותם. אנחנו נעבור עליהם עכשיו קצת. יש כאן את הריבוע הזה, שזה הריבוע של ההשתוקקויות. במיוחד השתוקקויות להנאות חושים, בין אם זה זיכרונות של הנאות חושים שהיו, בין אם זה תכנון, זה יכול להיות השתוקקות, כמו שאמרתי, לכוס קפה הטובה או למשהו המתוק, אבל זה גם יכול להיות השתוקקות לחוויית מדיטציה טובה, לשקט נפלא שחוויתי אולי במדיטציה בבוקר, ועכשיו אני כמהה לחזור אליה. זה הרצון שיהיה משהו אחר ממה שנוכח, משהו יותר טוב, שמשהו ימתיק לנו את החוויה של הרגע הזה. הרגע הזה חסר לנו, ואנחנו רוצים משהו יותר מוצלח. לפעמים את התשוקות האלה קשה לזהות בזמן אמת, כי אנחנו מאוד הולכים שבי אחריהם. אנחנו מוקסמים מהמחשבות הנעימות, מהחלומות בהקיץ הנעימים, הפנטזיות הנעימות. זה לפעמים קצת קשה להתנתק מהם. במסורת נהוג לדמות את התאווה, את ההשתוקקות, לשד רעב בעל בטן עצומה, ופה זעיר ששום דבר לא משביע את רצונו. מהות התודעה היא לרצות להשתוקק, שמה שיש עכשיו אף פעם לא מספיק. התשוקה יכולה להיות לא רק לכוס קפה או לארוחה טובה, גם לתחושה של לשכב על החוף בים, או געגועים למישהו אהוב, או תוכניות נעימות לעתיד, או זיכרונות נעימים בעבר. גם התחושה שאילו רק, אילו רק היה לי, או אילו רק הייתי, אילו רק הייתה לי מערכת היחסים שאני רוצה, אילו רק הייתה לי מערכת יחסים אחרת, אילו רק היה לי ילד, אילו רק לא היו לי, אם שהילדים יגדלו כבר, אם היה לי, לא רק היה לי קידום בעבודה, לא רק הייתה לי עבודה אחרת וכו'. כל הלו רק אם אז הייתי מאושרת, אז היה לי טוב, אז אילו רק הכאב בברך היה מפסיק, אז הייתי יכולה להיות סוף סוף במדיטציה. אילו רק היה פה קצת פחות חם, אילו רק היה פה קצת יותר קר, אם הוא היה פה רק קצת יותר נוח. זה המבקר, האורחת הזאת, התשוקה, ההשתוקקויות. למולה יש את האורחת של הסלידה, של הדחייה, של הכעס, של השנאה, של הרצון שמה שיש עכשיו הוא לא טוב, ש שהוא ישתנה כבר, שהוא ייפסק כבר, שמה שיהיה נוכח יפסיק להיות נוכח, אם זה הכאב בברך, אם זה החוסר שקט, אם זה השעמום, אם זה הנמנום, אם זה כל אחד מאלה. אם זה מישהו שמציק לנו באולם, הנוכחות של מישהו, השיעול של מישהו, הזבוב, כל הדברים האלה שמעוררים בנו כעס, תסכול, מרמור, תינה, אנשים שאנחנו שעולים לנו בזיכרון ואנחנו מתחילים להתחשבן איתם, מה כל הדברים שלא אמרנו להם וכל הדברים שנגיד להם פעם הבאה, כל השיפוטים, גם השיפוטים על עצמנו שייכים פה לרובריקה הזו. פה יש את האורח המאוד מאוד מאתגר של נמנום ועייפות ותודעה כהה, תודעה מעורפלת, תודעה לא צלולה, כאילו שמו עלינו שמיכת פוך ואנחנו לא מצליחים לצאת, להתפקס, להיות בפוקוס. הרבה סיפרו היום בקבוצות שזאת החוויה, שזה מה שאתם פוגשים. ויש לזה כמה סיבות. לפעמים סיבה עיקרית זה פשוט עייפות. אנחנו סוחבים מהחיים בחוץ, מהחיים שאנחנו חיים אותם, חיים מאוד תובעניים. אז ברגע שאנחנו עוצרים, העייפות הטבעית צפה ועולה ומבקשת, דורשת את תשומת הלב שלנו, שניתן לה מענה. לפעמים אנחנו פשוט לא רגילים לשקט. התודעה לא רגילה לשקט. וכשנהיה קצת יותר שקט, היא מזהה את זה כאילו זה שינה. היא אומרת, נהיה שקט? אוקיי, הולכים לישון, עושה סוויץ' אוף, הולכת לישון. ולאט לאט היא תתרגל. לאט לאט היא מתרגלת לתדר, רגילה לתדרים כאלה, לאט לאט היא תתרגל לתדר החדש הזה, שזה לא אומר שהולכים לישון. לפעמים הסיבות הן פיזיות, אנחנו אחרי ארוחה, אולי אכלנו קצת יותר מדי, והעייפות נופלת אלינו בגלל זה. לפעמים אנחנו באמת רגילים ליותר קפה, והחוסר קפה משפיע עלינו. לפעמים יש רגישויות לאוכל, לפעמים אנחנו לא שותים מספיק. לפעמים הסיבה יכולה להיות חוסר איזון בין ריכוז לאנרגיה. חלקכן דיברתם על זה בקבוצות, שדווקא כשמתחיל להיות ריכוז, והתודעה נהיית יותר ויותר בפוקוס, פתאום מאבדים את זה. פתאום הריכוז הזה הולך לאיבוד ונהיית כחות חושים. צריך להביא קצת יותר אנרגיה. צריך לאזן את הריכוז עם אנרגיה. לפעמים זה צורה שלנו לשים לפנינו מסך, למסוך ולא לראות משהו. לפעמים אולי אנחנו פוגשים דברים שקצת קשה לנו לפגוש, אז הנמנום, העייפות זה צורה לא לפגוש אותם. לפעמים מתוך השיעמום אנחנו מתחילים להמציא לעצמנו כל מיני דרמות, מתחילים להמציא כל מיני סיפורים אפשריים. אני ישבתי פעם בריטריט ודמיינתי איך מישהו בתובנה מקבל שיחת טלפון ממישהו מהמשפחה שלי, שאימא שלי בבית חולים, ואחר כך איך הם הולכים לחפש אותי ואיך הם מוצאים אותי, ואם אני אארוז הכל ואשא או אשאיר פה חלק מהדברים ואחזור, האם אני אבלה איתה את הלילה בבית חולים, ואולי אני כבר אצלצל לחברה שתבוא לקחת אותי. כל זה דרמות, דרמות, דרמות. רק ששלא יהיה לנו רגע משעמם חלילה. ואז יש לנו את ההיפוך, את הבן זוג של הנמנום והשעמום, וזה ההפך שלו, זה החוסר שקט. וזה החוסר מנוחה. וזה שכל הגוף כל הזמן זז וכואב בברך, ואז אנחנו מזיזים, ואז מגרד כאן, ואז אנחנו מגרדים, ואז מגרד שם, ואז כואב פה, ואז מציק פה, ואנחנו תופסים את עצמנו שאנחנו בתזזית, פשוט בתזזיתיות. לפעמים נדמה שיש לנו קינים בראש, או משהולכות לנו נמלים למעלה ולמטה לאורך הגב. בקשר לנמנום, אני חושבת שדיברנו פה כבר כמה פעמים באולם מה אפשר לעשות. איך אפשר להתמודד עם נמנום, לפקוח עיניים, להזדקף, לקחת כמה נשימות עמוקות, לעמוד, לעשות מדיטציה בעמידה. לגבי החלק ההפוך, החרדות שעולות, התזזית הפנימית שעולה, אחד הדרכים להתמודד זה ברגע שאנחנו מזהים שזה מה שקורה, להחליט החלטה נחושה שלא זזים. ברגע שמבינים שהגירות פה והגירות שם וזה לא נוח וזה לא נעים, זה הכל תוצרים של תודעה תזזיתית, אפשר להחליט, אוקיי, מה שלא יהיה, אני לא זזה. אני לא משתפת פעולה עם התזזיתיות של התודעה. דבר נוסף, אפשר לשים לב, לפעמים התזזיתיות הזאת או החוסר שקט הזה נובעים מעודף מתח. ואולי להביא קצת יותר נינוחות לתרגול, קצת להרפות. יכול להיות שיש אובר מאמץ, מחזיקים את המיינדפולנס קצת יותר מדי טייט, קצת לוחץ מדי. קצת להרגיע, להביא קצת יותר נינוחות. ואז יש לנו פה את האורח החמישי, את החבר, שנקרא ספק, שגם אותו פגשנו היום בקבוצה, למשל מישהו אמר, אני לא יודע בעצם למה אני פה, בשביל מה, יש דברים יותר חשובים שקורים בבית. ולפעמים השאלה היא, אוקיי, אני יודע למה אני פה, אבל אני לא בטוח שזה מצליח לי. או אולי זה כן מצליח, אולי הבעיה לא בי, אולי הבעיה היא בסטינג, בסיסטם, בשיטה, במורים, בכל הדרמה הזאת. ספק מתחיל לנקר בכל מה שיש לו, זה כמו ציפור שבונה קן, היא תבנה קן מהדברים שזמינים לה. אם יש לה מסביב, אם יש לה על ידה שדה כותנה, היא תבנה כן מהכותנה. אם יש לה על ידה קוצים וזרדים, היא תבנה כן מהקוצים והזרדים. אם יש על ידה מתפרה, היא תבנה כן מבדים. הספק ניזון ממה שיש מסביב, ממה שהוא יכול לאכול. חשוב לזהות אותו. חשוב לא לקנות אותו כל כך, לא להאמין בו כל כך. אפשר גם לשים לב מתי הוא עולה. לפעמים אנחנו באים ומתיישבים על הכרית, ובאנו לכרית עם ידיעה מאוד ברורה למה אנחנו רוצים להיות כאן, ועשינו מאמצים גדולים בשביל להיות כאן. פנינו עבודה ומשפחה, ואנחנו יושבים על הכרית ומתחיל קצת קושי. אנחנו פוגשים אחד מהחברים האחרים, ואז פתאום קצת ספק. ואז פתאום אנחנו אומרים, רגע, בשביל מה אני כאן? מה אני עושה כאן? אפשר לשים לב מה היה הרגע אחד לפני שעלה הספק, לפני שעלו השאלות האלה, לפני שהתחיל בלבול. אולי היה שם פשוט רגע של קושי, וזאת צורה, זאת אסטרטגיה, כביכול להתמודד איתו. אנחנו רוצים לפגוש את מה שאנחנו פוגשים, את חמשת האורחים האלה ואת כל החוויות האחרות שלאו דווקא נופלות תחת הקטגוריות האלה. אנחנו רוצים לפגוש אותם עם רכות, עם תחושה, עם גישה של הכנסת אורחים. האורחים האלה כשהם דופקים לנו בדלת, אנחנו לא רוצים לפתוח את הדלת, לראות, כעס, לטרוק לו את הדלת בפרצוף. הוא אורח שלנו. הוא כבר ממלא בתוך הבית, הוא כבר ממלא נכנס. אנחנו נטרוק לו את הדלת, את הדלת הראשית, הוא ייכנס מהדלת האחורית או מהחלון. אנחנו רוצים לזכור שאנחנו בעלי הבית. אלה האורחים. מצבי תודעה שמשתנים. שבאים, מבקרים אותנו זמן קצר או זמן ארוך, אבל הם בתנועה. הם נכנסים והם יוצאים. ג'ק קורנפילד, שוב אותו מורה דרמה ופסיכותרפיסט שכתב את דרך הלב ועוד ספרים אחרים, מדבר על לפגוש את החוויות שלנו בחיים עם קידה. לקוד להם. איך זה יכול לחוות בזמן התרגול? לקוד לכעס. לקוד לשעמום. לקוד לספק. אנחנו המארחים שלהם, אנחנו יכולים להיות מארחים רכים. אנחנו יכולים להיות מארחים מכניסי אורחים, ויחד עם זה גם לדעת, אנחנו בעלי הבית. האורח הזה לא יישאר לנצח. רוב הקושי שלנו בחוויה, גם בחיים וגם במדיטציה, זו התנגדות שלנו אליה. אבל אם אנחנו לא מתנגדים, אם אנחנו מאפשרים לאנרגיות האלה, זה מצבי תודעה שהם חולפים בנו, וכשאם אנחנו לא מתנגדים, אז כשם שהם באו, ככה הם גם יוצאים. ואנחנו יכולים לעמוד כמו שוער בבית מלון, שעומד בדלת, ונכנסים אורחים, לפעמים זה אדם אחד, לפעמים זה משפחה שלמה, לפעמים זאת חמולה, שהם נכנסים ועולים לחדר שלהם, ופותחים את הפקלאות, ופותחים שולחן, ומתכוונים להישאר לנצח. אבל אנחנו השוער שעומד בדלת של הבית מלון, רואה אותם נכנסים, ורואה אותם גם יוצאים. אנחנו לא עולים אחריהם במדרגות, מלווים אותם לחדר, עוזרים להם לפרוק, מתיישבים איתם בשולחן. לא, אנחנו נשארים, לפעמים אנחנו תופסים את עצמנו שאכן עלינו איתם, אכן פתחנו איתם את המזוודות, פתחנו איתם שולחן, ואנחנו עכשיו בחגיגה משותפת. אוקיי, ואז אנחנו נזכרים ואנחנו חוזרים להיות השוער בפתח של הבית מלון. אפשר להמשיל את התודעה ואת חמשת האורחים או חמשת המכשולים, כפי שהם נקראים במסורת, לגבירה. התודעה היא גבירה נאה במבצר השמור היטב על ידי חמישה אבירים דרקונים, ושעלינו לעבור אותם כדי להגיע אליה. לכל אחד ואחת הגבירה שלה, הגבירה שאליה אנחנו שואפים. אולי זאת שלווה עמוקה, אולי הערה, אולי להבין מי אני, אולי אהבה. אבל בדרך אל הגבירה הזאת, אנחנו, אין דרך אחרת, אין עוקף קלקיליה. צריך דרך החמשת הדרקונים האלה ששומרים על הגבירה, דרכם אנחנו צריכים לעבור. האורחים האלה הם עוצמתיים ויש להם כוח עלינו, אלא אם כן אנחנו מזהים אותם, קוראים להם בשם, ולא נצמדים אליהם כמציאות היחידה, השלטת, הבלתי משתנה, כאילו היא הטבע שלנו. אנחנו לא מתנגדים להם מצד אחד ולא לוקחים עליהם בעלות מצד שני, ולא מאשימים את עצמנו שהם עלו, כי לא אנחנו העלינו אותם. פעם אחת שאנחנו רואים אותם ומזהים אותם, הם כבר לא אנחנו. הדיכאון, או העצב, או הפחד, או התשוקה, או החוסר מנוחה. פעם אחת שאנחנו רואים ומזהים, אנחנו כבר לא מזדהים. אנחנו מזהים בלי להזדהות. אנחנו כמו בודה אומרים, אני רואה אותך מרה. אני מכירה אותך מרה, אני מזהה אותך מרה. לך לשלום. אנחנו לא מתנגדים להם מצד אחד, אבל אנחנו גם לא מעוצבים או מופעלים או מנוהלים על ידם מצד שני. אנחנו רוצים להכיר אותם, להתיידד איתם. שנטי דבה אמר, מיינדפולנס זה כמו השומר שעומד בשער של החושים. כשהשומר איננו, ההשתוקקויות והדחיות והפחדים והשמאות מתנפלים עליהם. אנחנו לא רוצים לשלול אותם, כי זה רק להשתתף במשחק של המים. אם אנחנו, האורחים האלה הם כמו טרוריסטים, לא עושים מסע ומתן עם טרוריסטים, נכון? גם עם האורחים האלה אנחנו לא עושים איתם מסע ומתן. כן, כי מסע ומתן איתם רק מכניס אותנו למשחק של המיינד. אז שנטי דבה אומר, לראות אותם בתור מה שהם, מצבי תודעה הרעיים. ההיכרות איתם והזיהוי שלהם מוציאים מהם את הכוח כמו סיכה בבלון, כמו שתוקעים סיכה בבלון. הם הרבה פחות חזקים ממה שהם נדמים. כל עוד אנחנו נתונים באיזושהי ערפול חושים או שערה פנימית, כל עוד אנחנו לא מצליחים לזהות, מה בעצם קורה ברגע זה? מה שקורה ברגע זה זה כעס, או תסכול, או נמנום, או ספק. ברגע שאנחנו מזהים, זה כבר לא אני. אני כבר יכולה לראות את זה, ואני יכולה לראות, זה משהו שעולה בתודעה, וגם יחלוף. לפעמים נדמה שהם הולכים להישאר לנצח. אבל הם חולפים, כמו כל המבקרים האחרים, כמו כל התופעות בתודעה. עצם זה שאנחנו מכירים אותם, מוצאים מהם את הכוח שלהם. עצם זה שהם מכירים אותם ועושים הבחנה בינם לביני, מוצאים מהם את הכוח שלהם. אנחנו לא נפטרים מהם על ידי מאבק. אנחנו לא נפטרים מהם על ידי זה שאנחנו מחסלים אותם, אלא על ידי זה שאנחנו נכנסים ליחסים אחרים איתם, ליחסים חדשים איתם. אנחנו רוצים ללמוד לחיות איתם. אנחנו רוצים לא לתת להם מקום לנחות עליו. יש סיפור בכתבים על אחרי אחד המפגשים של מארה עם הבודה. מארה הלך וישב בצד. רוב הפגישות האלה בין מארה והבודה נגמרות בזה שהבודה אומר, אני מכיר אותך מארה, וכתוב, ומארה הלך משם עצוב ומיואש. תמיד הוא עם הזנב בין הרגליים והוא הולך. אז אחרי אחד המפגשים, מארה ישב בצד ואמר שהוא מרגיש כמו, שהוא ראה היום עורב. הוא מרגיש כמו העורב הזה. שהעורב ראה מלמעלה אבן על האדמה וחשב שזה גוש שומן. וירד וניקר וניקר וניקר, אבל כמה שהוא ניקר הוא לא הצליח להוציא אוכל מהאבן הזו. אז מארה אמר, ככה אני מרגיש. הוא הלך לבודה וניקר 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 ולא הצליח להוציא מהבודה אוכל. כי הבודה כל הזמן רואה אותו, מזהה אותו ובחביבות אומר לו, אהלן, מארה, אני מזהה אותך. בוא שב, נשתה קפה ביחד. ככה גם אנחנו יכולים לא לתת לאורחים להוציא מאיתנו אוכל. שהם יהיו כמו העורב הזה, שנקר, אבל מאיתנו הוא לא יוציא אוכל. אנחנו מתחילים לשים לב למצבי התודעה המשתנים שמבקרים אותנו. אנחנו יכולים גם להתחיל להכיר את הקול הפנימי שמזהה אותם. עם איזה קול, עם איזה גישה, עם איזה גוון אנחנו מזהים את החוויה שלנו. אם הקול הזה הוא שופט, הוא ביקורתי, הוא אגרסיבי, כמו למשל, אוי לא, שוב פעם הכעס הזה. הולך להרוס לי את כל המדיטציה. כבר היה לי רגע שקט, אני כזאת גרועה. אני אף פעם לא משתנה, אני אף פעם לא מצליחה. זה כל שאולי מזהה את מצב התודעה, אבל הוא לא מועיל. זה קול ששופט את החוויה. אנחנו רוצים לפתח קול מקבל, קול של הכנסת אורחים, כמו שאמרנו. זה אורחת, זה אורח שלנו. אנחנו רוצים לקוד לו. אנחנו יכולים לעבוד איתם, עם האורחים האלה, ברמה של הגוף. איפה אנחנו מרגישים את זה בגוף? האם זה מתעצם או נחלש? האם זה משתנה בגוף? מה קרה שנייה לפני שהכעס עלה? מה היו התחושות? לפעמים זה כאב או פחד. אז איפה הם בגוף? מיינדפולנס, מודעות, חזקה יותר מהאורחים האלה. חזקה יותר מכל המכשולים. המודעות, תשומת לב, מודעת לנוכחות שלהם וגם להיעדרות שלהם, גם כשהם לא נוכחים. אנחנו רוצים להכיר את התודעה כשמבקרים אותה אורחים, אבל גם כשהיא נקייה מהאורחים האלה. אנחנו רוצים להכיר את האיכות של התודעה גם כשהיא שלווה, גם כשהיא מפוקסת, גם כשהיא רגועה, גם כשהיא שקטה. לא רק כשכל המכשולים האלה נמצאים, אנחנו יכולים להיות מאוד בתשומת לב, מאוד במיינדפולנס גם להיעדרות שלהם. עכשיו אין כעס. עכשיו לרגע אחד לא הייתה אף השתוקקות. אני רוצה לסיים עם איזשהו אקסצ'יינג' קטן בין מארה לבודה. בודה אמר, מארה אמר, חיים ארוכים, אתה צריך לחיות כמו תינוק שיונק חלב. בודה ענה, חיים קצרים, אתה צריך לחיות כאילו הראש שלך עולה בלהבות. תודה רבה, ארגון נעים, הכנסת אורחים נעימה.